ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בדיבור המתחיל מהמשנה, האוכל חילב. אחד מ-36 הכיתות שהוזכרו בתחילת המסכת. הנושא מופיע בצד תחת הכותרת בזה הלשון, וכתבנו האוכל חילב, שור, כסף ועריס, בהתראה אחת. מחלוקת רבי שמואל ורבנן היא לוקה על כל אחד ואחד או לא. אנחנו הוספנו בשוליים מנגד המשך הנושא וכתבנו במאי חולקים רבי שמואל וחכמים. רבי שמואל מחייב על כל אחד ואחד לחלק, זה הביטוי לחלק חטאות לכל אחד ואחד, השור והכסף והעיס, וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת. ואיך יודעים? דחייב וחלב חיה מותר. זאת אומרת, בניגוד לאיסור חלב שתקף בעניין בהמות, כמו שהזכרנו, חיה כמו צבי, גם שחת צבי, שהוא חיה שרה, החלב שבו הוא מותר. איך יודעים את זה? לרבי ישמעאל, דבר הלמד מעניינו. מזה שכתוב קראת, איסור חלב, הקרית של איסור חלב בפסוק חפה. אנחנו אחר כך נתייחס לפסוקים, גם הם מופיעים למעלה, שהוא אותו פסוק חפה בעניין קודשים, קורבנות, ואין חיה באה קורבן. הלב בחלב שבפסוק חף גימל, שהוא בבהמה ולא בחיה. הלאו שוב פעם, האיסור חלב שנוהג בבהמה ולא בחיה, נלמד מהקראת בפסוק חפה שהוא בניין קודשים. ואין חיה באה קורבן, ובכך הפירוט בפסוק חף גימל שור וחסב העיס, אתה זה בא לחלק. וחכמים מהפירוט שור וכסף ועיס ילפין אנחנו לומדים וחלב חיה מותר, ולא כרבי שמי שהוא לא למד מהפירוט, וממילא אין מקור לחילוק. אם אנחנו תופסים את הפירוט למטרת איסור חלב בהמה ולא בחיה, אז הוא לא פנוי ללימוד של חילוק חטאות. הפסוקים הרלוונטיים הוספנו אותם למעלה בשוליים, ויקרא פרק ז', בפסוק חף ג' כתוב כל חלב שור וכסף ועריס לא תאכלו, זה נקרא לאו. בפסוק חף ה' כתוב כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה לשם ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה, זה קראת, ופסוק זה נאמר בקודשים. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, כל חלב שור וכסף ועריס לא תאכלו. לחייב על כל אחת ואחת, דברי רבי שמעאל, שאם אדם אכל חלב משלושת הבהמות האלו בהעלם אחד, אפילו הוא אכל אותם בהתראה אחת, הוא חייב מלכות על כל אחד ואחד. אחרי שהוא קיבל התראה, ההתראה הייתה שאם תאכל את החלב תקבל מלכות, והוא בכל זאת אכל אותם, חייב מלכות, שלוש מלכויות כאן. וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת. נימה באה כמפלגי. דרבי שמואל סבר לוקין על לאו שבכללות. הלאו נאמר באופן איך נקרא זה כללני, כל חלב, ואז היה פירוט, ועל כל חלב בא הלב, לא תאכלו, זה לב שכולל מספר דוגמאות, הוא נקרא לב שבכללות. ואז האם נאמר שלפי רבי שמואל על לב שבכללות לוקין, ורבנן סברי אין לוקין על לב שבכללות, שאי אפשר להטיל מלכיות נוספות על לב כזה, שבסופו של דבר יש בפועל רק לא לב אחד שהוא כולל כמה פריטים. אז אולי לפי הרבנן הם בדעה שאין לו קין על לב בניסוח כזה. הגמרא דוחה ואומר שזה לא יסוד המחלוקת. הסימונים שאנחנו נראה עכשיו הם מוסברים בשוליים תחת הכותרת מבנה. המשולשים עם השפיץ למעלה הם ניסיונות להסביר את רבי שמעיל, והמשולש ההפוך תשובות הרבנן לדחות את הנער. בהמשך אנחנו גם נדגיש עם פס כפול את הביטוי שפיר כאמרי לי. טוב, אז חזרה לגמרא. לעולם סבר רבי שמעיל אין לוקין עליו שבכללות. ושני הכה דמיאטרי לי קראי. פה יש ריבוי מלכויות בגלל שיש איתור בפסוק. נכתוב כך, כל חלב לא תאכלו. היה מספיק לכתוב ככה, כל חלב לא תאכלו. שור וחסב העז, למה לי? למה הפירוט? שמע מינה לחלק. שיש חיוב על כל אחד בנפרד. ורבנן, הם לא רואים את הפירוט כקרא יתרה. זה כמו שרבי שמואל אמר, דמיאטרי להיקראי. הם לא רואים את זה כזה ככה. אם לא כתיב שור וחסב עיז, הווה אמינא, אפילו חלב חיה במשמע, אפילו חלב של חיות, צבי, כל החיות שהם אינם מבויתים, הם חיות. זה ההבדל בין חיה לבין בהמה, הוא מבוית. הם ביתיים, מה שאין כן החיה שחיים ב, חופשי בטבע. אז אם לא היה הפירוט הזה, הייתי חושב חיה חלבום אסור. להכי כתב שור וכסף, שור כסף עיז למימה דחלב, שור וכסף עיז הוא דאסור, אבל דחיה שרי. אז אין כאן איזו מיאטרי להיקראי, כך טוענים הרבנן, ולכן אין חילוק מלכויות. שפיר כאמרי לי, זה נשמע טענה חזקה שהם, שהרבנן חוקים חוקים על רבי שמעיל. אז מה הטעם של רבי שמעיל שבכל זאת יש חילוק מלכויות? אלא היינו טעמה דרבי שמעיל דקצבר. אם כן, אם המטרה של הפסוק הוא רק להתיר חלב חיה, לכתוב כל חלב שוב לא תאכלו, היה מספיק לכתוב את זה כדוגמה. ממילא אני יודע שחלב של שור אסור, שחלב של חיה מותר. כסף ועז למה לי? למה התוספת הזאת? שמע מינה לחלק. ורבנן סברי, בכל זאת אי אפשר להישען על כתיבת שור בלבד. אי כתב רבנן כל חלב שור, הווי אמינה נלף שור, שור הייתי חושב שיש מקום ללמוד גזירה שווה מסיני. מה גבי סיני? כמו שבמתן תורה, זה היינו סיני, חיה ועוף כיוצא בהן, אף גבי אכילה, חיה ועוף כיוצא בהן. יש לציין שיש גרסת רשי כאן, שור שור במקום מסיני משבת, כמו שבאיסור מלאכת שבת כתוב למען ינוח שורך, ולא פירט התורה גם ינוח חיה ועוף, למרות שבאמת אדם שהוא בעלים של חייו או צריך להשאיר אותם במנוחה בשבת, לא לעבוד איתם כמו בשור, למרות שרק שור כתוב למען, שוב פעם חוזרים על מה שאמרנו, למען ינוח שורך, היה מקום ללמוד שור שור, שאם היה כתוב למשל אצל חילב, רק כל חילב שור לא תוכל, הייתי לומד גזר השבה, כמו שבשבת חיה ועוף הם כיוצא בהן, כמו השברים, כמו שהשור אסור במלאכה גם חיה ועוף, אף גם באכילה של חלב חיה ושור כיוצא בהן. להכי כתב רחמנא, שור וחסב ועז. לכן התורה פירטה את כולם למימרא. בתוספת הפירוט אני מבין דהני דאסור בעניין חלב, אבל חיה ועוף שרי. שוב פעם שפיר כאמרי לי, היה נשמע מכאן שהתשובה של הרבנן הוא מנצח, שהפירוט הוא כדי שלא נלמד הגזרה שווה. אז אם הפירוט הוא לשם כך, אין לנו מקור לחילוק שטען רבי ישמעאל, אלא היינו תימה, כלומר של רבי ישמעאל דקצבר, נכתוב כל חלב כסף לא תאכלו, כאן אין גזרה שווה לשבת, הנה מכל חלב עז לא תאכלו, שור וחסב ועז, למה כולם, למה לי, שמע מינה לחלק, כאילו אם כל ההיסוס של הרבנן זה כדי שלא ללמוד גזרה שווה, אז אל תשתמש בדוגמה של שור, התורה יכלה להשתמש בכסף או עז, אז למה בכל זאת היא מפרטת? לחלק. ורבנן סברי, היא כתב כל חלב כסף, הווה אמינא, חלב כסף אסור ודשור ועז שרי, לא היה מספיק לכתוב רק כל חלב כסף, כי זה היה מוביל אותי לחשוב שחלב של עז ושור מותר, וכי תימה מי ולמי דכסף, ואולי היית שואל איזו הווה אמינא זה להחשיב לאיסור רק חלב כסף, ולמי כוונה חזק, מה החוזק בכסף מעל השור ועז, אז באמת היה הווה אמינא משום דנתרבה בעליה, בעניין קורבנות רק החלב, חלב העליה, הזנב של הכסף מקטירים אותו על המזבח, מה שאין כן בשור ועז, היה מקום לחשוב ולהפריד את הכסף, את השה משאר הבאמות, אז לכן היה חשוב להוסיף ולא לכתוב רק כל חלב כסף, וממילא אין מקור לרבי ישמעאל, זאת אומרת הרבנן דחו את טענת רבי ישמעאל. כעת יש קטע שבסוגריים, אחרי הסוגריים אנחנו מוצאים את עצמנו בשורה שלישית בשורות הרחבות, ומה מופיע מיד אחרי הסוגריים? שפיר כאמרי לי, הטענה הזאת של הרבנן נשמע חזק אלא לעולם טעם את רבי ישמעאל, ואז הגמרא ממשיכה שוב פעם לחפש הטעם של רבי ישמעאל. מה קורה בתוך הסוגריים? אז אנחנו מציינים בצד בשוליים אצל הכוכבית, כתבנו כך, הקטע שבסוגריים מובא כאן להראות שהפרחה נתרבה בעליה מופיע במקום אחר. אחרי הקטע שבסוגריים הגמרא חוזרת לענייננו לחפש מניין רבי ישמעאל חילוק באכילת חלב לחייב מלכות על כל אחד ואחד. אז עם ההקדמה הזאת וההכרה שאנחנו נחזור לחיפוש מקור לרבי ישמעאל, נלמד ישירות כעת בסוגריים. אמרנו שכסף מיוחד שמקריבים את העליה שלו לגבוה, אז אמרנו שזה היה מקום לחשוב שלולי הפירוט רק חלב כסף הוא דאסור, וכדתנה רבי חנניה, למה מנה כתוב אמורים בשור ואמורים בכסף ואמורים בעיס? תכתיב אך בכל שור, המשך הפסוק, או בכל כסף או בכל עיס. צריכי, היה צורך לתורה לפרט שבכל המינים האלו מקריבים את האמורים. די כתב שור הווה מינה כסף ועיס לא יופי למיני. אם היה התורה כותבת שרק אמורי שור מקריבים, הייתי חושב רק שור וכסף ועיס אני לא לומד ממנו. די כה למפרח, מה לשור? למה בשור מקריבים את האמורים? שכן נתרבה בנסחים. הנסחים כולל היין וגם המנחה שמלווה את הקורבן. בכמות היין שנמצא בקורבן שמובא כשור, הוא יותר, הוא חצי היין, הוא שישה לוגים, מה שאין כן אצל הכסף שהם פחות. אז הייתי חושב שרק אמורים של שור מקריבים, כי נתרבה אצל שור הנסחים. נכתוב רחמנה בכסף, אולי אפשר לכתוב שמקריבים אמורי כסף ונלף שור ועז מכסף, גם זה לא, עיקר למפרח, מה לכסף שכן נתרבה בעליה. וכאן אנחנו הדגשנו בגמרות המסומנות שלנו פס מקווקה וגם החץ שמראה שההוכחה או הטענה שכן נתרבה בעליה היא טענה שנמצא כאן בסוגיה אחרת, דהיינו סוגיית הקרבת אמורים. אנחנו ליאל דיברנו על סוגיית איסור חלב, אבל הטענה הזאת נמצא כאן שכן נתרבה בעליה, לכן לא היה מספיק לכתוב שצריך להקריב את האמורים של כסף. הייתי חושב רק כסף, מה שאין כן שור ועז, כי רק אצל כסף יש חיוב להקריב את העליה, את הזנב. נכתוב רחמנה עז ונלף שור וכסף מיניה, יגל המפח מה לעז שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים. ואדם הפרטי יחיד שעבד עבודה זרה, הוא מביא סעיר, הוא מביא עז, זה קורבן מיוחד, דווקא עז בעבודה זרה. אז יש לעז המיוחדות הזאת שהיא היא הקורבן בעבודה זרה. אז לכן לא הייתי לומד חיוב הקרבת אמורים אם התורה הייתה כותבת רק אצל עז. ממשיך הגמרא, מין אחד לא יפין, בסדר, אם התורה כותבת רק אמורים של אחד מהבהמות המינים האלו, לא הייתי לומד את השאר. נכתוב תרתי ונלף אחד המתרתי, אולי יש אופציה כזאת שהתורה תכתוב בשניים מתוך השלושה והשלישי אלמד משניים הכתובים. בפועל התורה לא עשה כך, היא פירטה את כולם. אז אנחנו שואלים כאן למה לא? למה לא לכתוב רק בשניים ונלמד את השלישי מהם? היי דן, אז איזו נכתוב נלף ואיזו לא נכתוב? היי דן, כן, נלף שור, בוא נגיד כך, שלא נכתוב אמורים בשור מכסף ועז, ויספיק, למה שלא יהיה מספיק לתורה לכתוב הקרבת אמורים של כסף ועז? אית להון פירחה, בכל זאת אני לא אוכל ללמוד שור מהם. מה לכסף ועז שכן נתרבו אצל הפסח, קורבן פסח אני אוכל להביא מ בעז או כסף, אבל לא שור. אז אולי דווקא אצל כסף ועז יש חיוב הקטרת אמורים ולא בשור, אז התורה חייבת לכתוב שור, אחרת לא הייתי יודע שיש חיוב הקטרת אמוריו. לא נכתוב כסף, אז בואו נגיד שהכסף אפשר לדלג עליו, דהיינו לא לכתוב אותו ונלב משור ועז, ותכתוב רק הקטרת האמורים בשור ועז, גם זה לא, אית להון פירחה. מה לשור ועז שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים? אמרנו, עז הוא הקורבן ביחיד שעובד עבודה זרה. אם יש אם קרא פסק דין מוטעת לציבור בעניין עבודה זרה, איזו קורבן מביאים? מביאים פר. אז פר גם קשור לעבודה זרה, מה שאין כן כסף. אז לא היה מספיק לתורה לדלג על כסף ונסמוך על כך שיש הקטרת אמורים בשור ועיס. לא נכתוב עיס ונעלף משור וכסף. התלהון פרחה, מה לשור וכסף? שכן יש בו צד ריבוי אצל מזבח. אנחנו הסברנו את זה מקודם. אצל הכסף מקריבים את העליה, אצל השור יש ריבוי נסחים. אז אם התורה הייתה כותבת רק שור וכסף בלי עז, לא הייתי יודע שיש הקטרת אמורים של קורבן בצורת עז. הלכך לא ילפינן מהדדי. שפיר כאמילי הרבנן שהסבירו שהפירוט דליאל הוא חיוני כדי שאני לא כדי שאני אדע שיש איסור חלב בכל המינים. לא היה מספיק לכתוב כל חלב כסף, כי הייתי חושב רק בכסף החלב אסור, כי בכסף מקריבים את העליה, מה שאין כן בשור ועז. זה נשמע טענה חזקה, אלא לעולם טעמה דרבי ישמעאל כדאמרינן מעיקרה דקצבר. דאם כן, כלומר אם אין חילוק חטאות, נכתוב כל חלב ולשתוק. מי אמרת היי דכתב שור וחסב ועיז למשרי חלב חיה? אם אתה רוצה לענות שאני לא יכול ללמוד חילוק מהפירוט של הפסוק, כי הפירוט של הפסוק בא להתיר חלב חיה, כלומר רק חלב של שור וכסף ועיז שהם בהימות אסור, אבל חלב חיה מותר. כי כתב קרא הפסוק, הזכרנו את הפסוקים מקודם, הפסוק של הפירוט כל חלב שור וכסף ועיז, בעניינה דקודשים. הוא כתוב במסגרת קורבנות, כפי שאפשר לראות בפסוק חפה. ודבר למד מעניינו. מה העניין? קודשים. חיה לא בא קורבן לא בא מחיות. ממילא, אני לא צריך את הפירוש שור וכסף ועז למשרי להתיר חלב חיה. זה הייתי יכול לדעת בלי אותו פירוט. אז למה יש פירוט? לחלק. זו טענת רבי ישמעאל. שואלת הגמרא, מכלל דרבנן סבי לא יפין הדבר למד מעניינו? זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם. זה לא דבר ששנוי במחלוקת. לא. דקולי אלמה יפינן דבר עלמי מעניינו. ולכן צריכים להסביר את המחלוקת מחדש. אם יש הסכמה בנקודה הזאת, ואחה בהפליגי. רבי ישמעאל סבר. עכשיו, רבי ישמעאל לא רואה בפירוט צורך, אלא לחלק. אז מה לגבי היתר חלב חיה? רבי ישמעאל סבר, למדים לאו מלאו ולאו מקרית. מה שקראנו זה לפי גרסת רש"י. לפי רבי ישמעאל לומדים לאו מלאו, וגם אפשר ללמוד לאו מקרית. אנחנו נסתכל ברש"י, והכה באה כמפלגי, כי עושה זו הכתובה בספרים משובשת היא, ועל ידי פרשנים תואים שלא היו בקים בשמועה או פרשוע בשיבוש בתוך גרסה, וכך עצה ולא יותר. ואנחנו שמחנו על הגרסה הבאה. והכה באה כמפלגי מוסבר למדים לאו מלאו ולאו מקרית, וזה היינו רבי ישמעאל, ומוסבר רבנן לאו מלאו יפינן, לאו מקרית לא יפינן. והכי פירושה, רבי ישמעאל סבר למדים דבר מעניינו בין לאו מלאו בין לאו מקרית, ובנת סברי לאו מלאו למדים זה מזה כשם בפרשה אחת זה דבר למד מניינו כי ההיא זה בשר בחלב השנייה בפרק כל הבשר במסכת חולין יש לימוד כזה שלומדים לאו מלאו דבר הלמד מניינו לא תאכלנו בבשר בחלב הכתוב מדבר אבל לאו מקרת כאין אחה לא יפין הדבר למד מניינו אנחנו בעניין קודשים אבל הקודשים מוזכר פה בהקשר לקרת עכשיו אתה מצפה שאני אלמד איסור חלב מזה שכתוב קרת בקודשים אבל לא לומדים לאו מקרת ורשי ממשיך אני קורא את השורה עוד פעם אבל לאו מקרת כאין אחה לא יפין הדבר למד מניינו אם כך רשי כאן ממשיך בתור השני אם כך לא היא לא כתיב אם התורה לא הייתה כותבת שור וחסב ועיס הווה אמינא חייב במשמע מה שכתוב כל חלב לא תאכלו הייתי חושב כל חלב כולל חיה אז לפי הרבנן יש צורך לפירוט כדי לומר רק בבהמות יש איסור חלב אבל לא בחיה ממילא אין מקור לחילוק זו שיטת הרבנן רבי ישמעאל אמר לא אני לא צריך את הפירוט להתיר את החלב כי אני לומד דבר הלמד בניינו גם אם מדובר באיסור לאו מקרת הפסוק שכתוב בו קרת מאיר לנו שמדובר פה בקודשים ממילא חיה לא שייך בקודשים ממילא איסור חלב חיה לא קיים כי התחום של איסור חלב הוא בדברים, בבינים שיכולים לבוא כקורבן אנחנו נחזור לגמרא ורבנן מה שאנחנו עושים פה דילגנו על הקטע ארבע שורות של, של המדפיס ורבנן לאו מלאו יפינן אם רוצים ללמוד דבר הלמד מעניינו זה אם שני הדברים הם לאווים לאו מקרת לא יפינן כמו שאנחנו הסברנו כבר ברשי ואיבאי תימא היינו תמיו דרבנן שאין חילוק מלכויות בחלב רק נזכיר שהפירוט שור וחסב ועיס שימש לרבי ישמעאל כמקור לחילוק חילוק מלכויות לרבנן לא והגמרא עכשיו נותנת עוד גישה להבנת הרבנן שאין חילוק מלכויות בחלב כדאמר לרב מרי לרב זווית כאן זה ציטוט מדיון שהיה בין רב מרי לרב זווית ובדיון עלה אב אמינא כזה אלא מעטה עליה דחולין תצער כמו שבקורבנות אנחנו מקריבים את העליה של הכסף על המזבח והוא נקרא חלב העליה אז מאחר שהתורה קוראת לעליה בשם חלב למה לא נאסור עליה של חולין ואנחנו יודעים שעליה מותר בחולין אמר לי אז רב זוויד ענה להצעת רב מרי את הדבר הבא עליך המרכה לגבי השאלה שלך כתוב כך בתורה כל חלב שור וחזב ועז הנה הפסוק שלנו שיש בו פירוט אז מה הרבנן ילמדו מה שרב סביד עכשיו אומר איזו חלב אסור דבר השווה בשלשתן בעינן ולקה מה ששווה החלב ששווה שנמצא בשלושתן זה החלב שעשו אבל הכסף ובפרט העליה הוא לא שווה בשלושתן, כי אנחנו יודעים שלא מקריבים את העליה של העז והשור. אז הפסוק זה עם הפירוט בא ללמד על אתר עליה בחולין ולא על חילוק מלכויות. הלכך כי עתה שור וחסב העז למשרי על ידי חולין הוא דעתה, זו שיטת הרבנן, ואין לראות בכך בפירוט הזה חילוק מלכויות. ורבי ישמעאל אמר לך, אם כן, אם המטרה של הפסוק הוא להתיר העליה של החולין, למה כל חלב שור וחסב עז? למה לי? למה התורה מוסיפה את זה כדוגמה? אם היה כותב שור וכסף, ואני יודע שרק העליה של הכסף נקרב, לא של השור, אז אין לי דבר ששווה בשניהם, ומילא העליה של החולין מותר. למה היה צורך לכתוב גם עז? שמע מינה לחלק, וזה שיטה רבי ישמעאל. הנושא שמופיע כאן עוד שורה, נמשיך בגמרא. אמר רבי חנינה, מודה רבי ישמעאל לעניין קורבן, אם אדם אכל בשוגג חלב של שור, כסף ועז בהעלם אחד, לא היה התראה, אז זה מדובר בשוגג. אז שוגג מביאים קורבן, אז מה יהיה הדין לגבי מספר קורבנות אם אדם בשוגג אכל חלב שור, כסף ועז? אז רבי ישמעאל מודה לעניין קורבן שאין מביא אלא חטאת אחת. מה הייתה? מה? למה כאן רק חטאת אחת, ולמשל עריות, אם הוא בא בהלם אחד על מספר עריות הוא מביא קורבן חטאת על כל אחת בנפרד? דלא דמי הדין לאו ללאו דעריות. הלאו של החלב לא דומה ללאו שנמצא אצל עריות. ובשיטה מקובצת עוד חף זין, הוא כותב פירוש, דהתם כתובים כל אחד לבדו, כל ערווה יש ללאו בפני עצמו, דאף אותם שכתובים יחד מכל מקום בשמות מחולקים, הם שונים בשמותם, גם עריות שנכללו ביחד, אבל כל אחד זה שם אחר, אבל שם דחי לב אחד הוא. זה שאחד בא משור ואחד בא מכסף, זה לא משנה בעניין שם העבירה. השם אחד, ומילא לגבי קורבנות, אדם שאכל בשוגג שור, חלב שור, כסף ועז, הוא רק מביא, הוא מביא רק קורבן אחד. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא חילוק חטאות באכילת חלב. א', שם אחד בשתי העלמות, ב', שמות בהלם אחד. עוד מעט אנחנו נתייחס לצורת הבית שיופיע בעוד כמה שורות. תנו רבנן, אנחנו נתייחס לפסוק ש התייחסנו בדפים הקודמים והבאנו את הקטע השייך לנו כאן בשוליים. ויקרא פרק ד' פסוק ב', כתוב שמה, ונפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ועשה מי אחת מי אינה. והזכרנו מוקדם בשיעורים קודמים שהתורה מוסיפה פה אות או אותיות, במקום לכתוב ועשה אחת מהנה, היא כותבת מי אחת מהנה. זה מלמד שניתן לדרוש כמה דרשות, וזה מה שאנחנו נראה עכשיו. ועשה אחת ועשה אינה, כתוב בפסוק ועשה מי אחת מהנה. אז אנחנו, כפי שאמרנו, אנחנו מנתחים את הפסוק עם דרשות. אז אפשר ללמוד, לראות כאן ועשה אחת ועשה אינה, לחייב על כל אחת ואחת. שאם אחת, חלב וחלב, כלומר שני כזיתים, שיעור זיתים של חלב, שני כזיתי חלב. שם אחד בשני העלמות, זאת אומרת, נודע לו בינתיים, למרות שזה אותו סוג חלב, חייב שתיים, כי היה לו ידיעה ביניהם, ממילא אין לחבר אותם לחטאת אחת, אז חייב שתיים. שתי שמות בהלם אחת, חייב שתיים. הגמרא תפרט, תתייחס למקור הזה עם הסבר. עמלי רמי בר חמה לרב חיסדא, בשלמה שם אחד בשני העלמות חייב שתיים. אני מבין שהוא אכל כזית חלב באי ידיעה, ואחר כך נודע לו שהוא אכל כזית חלב, ושוב פעם אכל עוד כזית של אותו סוג חלב, הוא חייב שתיים, משום דהעלמות מחלקין. המציאות הזאת שנעלם ממנו ונודע ואחר כך נעלם פעם שנייה, זה מחלק, זה מחייב חטאות נפרדות. אלא שני שמות בהלם אחת, עמי חייב שתיים, הבאינן העלמות מחלקין ולקה, העלמות הם מחלקין ואין לנו את זה. אגב, מה זה, לא אמרנו מה זה שני שמות, אז רש"י מביא כזית משעל עקויה וכזית משעל הדקין, הם אזורים שונים בתוך הבהמה, בתוך גוף הבהמה, אז הם שני שמות בעניין חלב. אבל השאלה נשאלת, למה בשתי שמות בהלם אחד חייב שתיים? כעת סימון חדש את צורת הבית, וכתבנו במבנה בצד, זה מעקב עם השפיץ למעלה, תשובות בבירור השאלה למה חייב שתי חטאות בשני שמות בהלם אחד ובעניין העלמות לחלק. עם הצורה ההפוכה, השפיץ למטה, נראה קושיות. התשובה בגמרא, אמלי הכה במאי עסקינן, זה שאמרנו ששתי שמות בהלם אחד חייב שתיים, במה מדובר? כגון דאכל חלב דנותר. מה זה נותר? קורבן שלא אכלת בזמנו ועבר הזמן, הוא נותר. עכשיו אכלת את החלב של נותר, זה מחייב משום נותר ומשום חלב. אלו הם החייב שתיים, שתי עבירות, אחד עבירת נותר ואחד עבירת החלב. המלא, אם אתה אומר שמדובר פה בנותר, שזה דבר ששייך לקורבנות, נחייב נמי משום קודש, למה שלא יהיה איזו קורבן שלישית, בעצם קורבן אשם, אשם מעילות, אדם שהוא הוא זר שאוכל קורבן, או אפילו כהן שהוא אסור באכילה והוא אכל, הוא נחשב זר לדבר הזה, הוא מביא מעילה, קורבן אשם מעילה. למה זה לא מוזכר? אם אתה צודק שמדובר פה בחלב נותר, אז יש פה סיבה לקורבן שלישית. אלא אמר רב ששת, כגון דאכל חלב דהקדש, ורבי יהודה היא דתניא אכל חלב נבלה, אכל חלב מוקדשים, חייב שתיים. חלב נבלה שתיים וחלב מוקדשים שתיים, אחד משום חלב ואחד משום זרות. ורב יהודה אומר, וזה מה שחשוב לנו, חלב מוקדשים לוקה שלוש. עכשיו נוסיף שתיים משום חלב ואחד משום זרות. ברש"י אין המפששת, כגון שחר חלב דקודש, וללה משום חלב חייב שתיים, ולאחי לא חשיב אשם עילות אלא של שם אחד. ורבי יהודה היא דמחייב החלב מוקדשים שתיים משום חלב, ושני שמות דקטנים משום דבחלב מוקדשים כתיבי תרי קראי. מחייכו עלה במערבה. בארץ ישראל לא קיבלו, צחקו על הפירוש של רב ששת, שהעמיד את המקור דליאל של אכל חלב של שני שמות בהלם אחד וחייב שתיים, לפי מה ששמענו עכשיו. אם כן, הם טוענים ונוקמה כגון דאכל חלב דשור וחסב ועז, ורבי ישמעאל היא דמה לו כשלוש. כאן צריכים להסביר, כתוב למעלה חייב שתיים, והכוונה שהוא אכל, למה שלא נסביר שהוא אכל חלב של שניים מתוך שלושה בהמות אלו, ואז זה יסביר לנו חייב שתיים. ולפי רבי ישמעאל שהוא אוהב בזה פירוט, ונכון ברבי ישמעאל במקור הוא אמר חייב שלוש כי הוא אכל חלב משלושתם, אבל אם הוא אכל חלב משניהם, משניים, שור וכסף או כסף ועז וכולי, זה יהיה חייב שתיים. אז למה רב ששת לא העמיד את המקור שהוא אכל שתי שמות בהלם אחד חייב שתיים ככה ליבד רבי ישמעאל? אלא עמי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא עמי לא הוקמה כרבי ישמעאל. דיאמר רבי חנינה, מודה היה רבי ישמעאל עניין קורבן שאינו חייב אלא חטאת אחת. והברייתא שאנחנו מנתחים עכשיו, שהתחיל ועשה אחת ועשה אינה, זה פסוק שמדובר במעשה של שוגג. החיוב שתיים שכתוב שם הוא בעניין קורבן, שתי קורבנות. ואם מדובר בקורבנות וחייב שתיים, זה לא יכול להיות עלי דרבי ישמעאל, כי רבי ישמעאל אמר שיש, הוא מודה לאי חילוק בעניין קורבנות. אז לכן אני, אז זה הסיבה שלא מעמידים את המקור הזה כרבי ישמעאל. השתנמי כרבי יהודה לא מתוקמה, על אותו תקן אומר את אומרים מערבה, שמחייכו על המערבה, אי אפשר לומר כמו שאתה רב ששת אמר שמדובר במקור ליבה דרבי יהודה. דהה אמר רבי לעזר, מודה הרבי יהודה לעניין קורבן שאין מביא אלא חטאת אחת. אז אולי לעניין מלכויות זה סיפור אחר, אבל לא לגבי קורבנות. והמקור שאנחנו רוצים לדעת מה פשרו, מה הסברו, מדובר בקורבנות ובשוגג. אז מה זה חייב שתיים? זה לא עליבא דרבי ישמעאל, זה לא עליבא דרבי יהודה, אלא אמר ריש לקיש משום בר תותני אך במאי עסקינן, מה שכתוב שהוא שתי שמות בהלם אחד חייב שתיים, כגון שאכלם בשני תמחויים, ועליבא דרבי יהושע דיאמר תמחויים מחלקים. רש"י מסביר, אגב רש"י, אנחנו הגענו לדלת עמוד ב', אבל רש"י ששייך לכאן נמצא עדיין בדלת עמוד א', ורש"י דימו המתחיל החבר מסכין, זה מופיע בראשי תיבות, הדקטני שתי שמות כגון שאכלן בשני תמחין. מה זה? שני מאכלים, דהיינו שתי שמות, כגון תבשיל בושה במים וצלי. ולפי רבי יהושע שמופיע בהמשך המסכת, עצם זה שאכלת בשני סוגי הכנה שונים זה מחלק. וכפי שהזכרנו קודם, אנחנו מדברים על מחלקים לקורבנות. גופה אכל חלב נבלה לא כשתיים, חלב מוקדשים לא כשתיים. אמרנו שהשתיים כאן זה אחד משום חלב, אחד משום, אם זה מדובר במוקדשים, משום זרות, ומדובר באשם, לא חטאת, אשם מעילות. רבי יהודה אומר חלב מוקדשים לו כ-3, זה 2 משום חלב, והשלישי, הקורבן השלישי, הוא יהיה משום זרות, או המלכות השלישי יהיה לשם בגלל האיסור מעילה. אמר לי רב שיזבי לרב הבישלמה לרב יהודה, היינו דכתיבי תראי קראי. אנחנו מצטטים פסוקים בויקרא, ויקרא פרק ג' פסוק י"ח, חוקת עולם, ובויקרא פרק ז', כל חלב שור וחזב עז לא תאכלו. ופסוק שלישי, וכל זר לא יאכל קודש. אז יש לנו שני פסוקים ביחס לחלב, ופסוק שלישי לעניין זרות, התלתה לוין. אלא לרבנן מה התאימה? רבנן יש רק שניים. תשובה, כסברי לאו דחוקת עולם. אגב, אנחנו לא קראנו את הפסוק, אבל הוספנו אותו בשוליים ממול, ויקרא ג' פסוק י"ח, כתוב חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אז הרבנן בקשר לפסוק הזה, לאו דחוקת עולם בקודשים ולאו דכל חלב שור בחולין, אז אני לא מוצא לפי הרבנן שני איסורי חלב במוקדשים, רק אחד במוקדשים, דהיינו ויקרא ג' פסוק י"ח. עכשיו, למה יש צורך לאסור חלב דמוקדשים וגם חלב דחולין? למה לא אפשר לכתוב אחד? ולכן על זה בא המשך הגמרא, כמה שורות טובות. אנחנו סימנו אותם עם סימון ארוך, צריכי, והגמרא אומרת, הוא צריכי, תהי כתב רבנן בקודשים, שיש איסור חלב של קורבנות, איסור אכילת חלב של קורבנות, אבל מן הקודשים הוא דחמירי, תעשו חלבו. קודשים יותר חמורים, קורבנות, אנחנו מחמירים בהם הרבה יותר מחולין. אז לכן חלב של קורבן אסור, אבל חולין אימה לא. אולי חלב של חולין לא אסור, משום מה כתב רבנן כל חלב שור שזה בחולין, והיא כתב כל חלב שור בחולין, הוי אמינא חלב דחולין הוא דאסור, משום דלא הותר מכללו. אבל חלב מוקדשים דהותר מכללו, הוי אמינא מדותר מכללו, אישתרי נמי חלבן. צריכי. אנחנו צריכים להסביר מה זה הותר מכללו בעניין מוקדשים. רש"י למעלה, שורה ערבית מראש העמוד, חלב מוקדשים הותר מכללו, דהה עליה יקרי חלב בכבש, וישתרי בשור ועז. כשאתה מביא קורבן החלב, אם אנחנו נתמקד בעליה, שהתורה קוראת לעליה בשם חלב, אנחנו מוצאים בתחום הקורבנות העליה אסור, מקריבים אותו רק אצל הכבש, אבל העליה של שור ועז מוקדשים מותר. זה נכון לקודשים, לקורבנות, ההבדל הזה שנוכל להגיד הותר מכללו. אבל כשאתה מדבר בחולין, נכון, בחולין אין עניין של הילק, לא, חולין לא מקטירים שום דבר, זה נאכל על ידי כולם. אבל מה שכן אסור בחולין, החלב שבחולין, לא מוצאים איזו הבדלים או הפרש בין זה לזה, כל החלב של חולין, מה שנקרא חלב אצל חולין, כולו אסור. אז אין כאן הותר מכללו, אז אין כאן איזו נקודת הקלה בחולין. אז הייתי אומר שנכון בחולין יש איסור חלב, אבל זה לא משקף על חלב מוקדשים, לכן היה צורך לכתוב את שניהם, חלב, איסור חלב של קורבנות, איסור אכילת חלב של חולין. רב יהודה סבר כי כתיב נמי חלב שור, אותו פסוק של הפירוט, והתמקדנו בפסוק הזה בתחילת השיעור הרבה, אותו פסוק בעניינה דקודשים כתיב, הוא נמצא בעניין קודשים. ממילא הפסוק הזה הוא בנוסף לפסוק של חוקת עולם, שני פסוקים באיסור חלב במוקדשים. לכן רבי יהודה אמר לו כשלוש, שניים משום איסור חלב ושלישי משום זרות. אלא מכלל דרבנן סבי לא יאפין הדבר מעניינו, זה ראינו מוקדם יותר. הגמרא חוזרת על מה שאמרנו מוקדם יותר, מה זה אומר שרק רבי יהודה לומד דבר מעניינו ולא הרבנן? הרי זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהן, אין בזה מחלוקת. לא, דכולי אלמא יאפינן דבר למד מעניינו. ובהא כמפלגי, רבי יהודה סבר למדים לאו מלאו ולאו מכרת. הפסוק של כל חלב הוא נמצא סמוך לפסוק שיש בו איסור כרת, ובאותו פסוק שיש בו איסור כרת הוא בקודשים, כפי שכתוב בויקרא ז' פסוק כ"ה, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה להשם ונכרתה. זה ברור שמדובר בקודשים. אז גם פסוק כ"ג שכתוב כל חלב שור וחזר ועז לא תאכלו, אפשר להבין אותו, למרות שזה לאו, הוא גם בקודשים. הוא נלמד מהפסוק שיש בו כרת שכתוב בעניין קודשים. אז זה נקרא ללמוד לאו מכרת. ורבנן סברי לאו מלאו יפינן, אם אני צריך ללמוד ב' מאלף ושניהם לאוים, זה אני אלמד דבר הלמד מעניינו, אבל לאו מכרת לא יפינן. לכן בעיני הרבנן הפסוק של כל חלב שור וכזב עז לא תאכלו זה רק בעניין חולין, אז נשאר להם רק פסוק אחד באיסור חלב של קודשים. שוב פעם אנחנו רואים כמה שורות של המדפיס, אנחנו מדרגים בנושא שכתבנו בצד. אנחנו כתבנו מה לומדים מכך שדם הוא קש לחלב, יש הקש בין דם לחלב, מה נלמד מזה. אנחנו בשורות הבאות גם נראה צורת מעוין שמבליט המילים חלב ודם. תניה בגמרא, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אנחנו נוסיף פה לפי הגרסה, רבי יהודה אומר מקיש דם לחלב, מה חלב לוקה שתיים, אף דם לוקה שתיים, והחכמים אומרים אין בו אלא אזהרה אחת. כאן אנחנו מתחילים קושי ארוכה, מה ישנה חלב דלוקה שתיים בלא הקשה? אצל חלב אנחנו יודעים שיש שתי לאווים גם בלי איזו הקש, תכתב ביתרי קראי כל חלב וכל דם לא תאכלו, פסוק שני כל חלב שור וחסד. דם נמי בלאו הקשה נלקי שתיים. אז השאלה תהיה, למה התורה כותבת לדם אצל חלב? היה יכול לכתוב את דם בנפרד, דכתיב בי תרי לבין אחד, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אז כאן דם מופיע באיסור לב, ויש פסוק שני, וכל דם לא תאכלו בכל משותיכם לעוף ולבהמה. אז מה עומד מאחורי האמרה שבו פתחנו פה, מה חלב דלוקה שתיים, סליחה, במקור מה שיש הקש, מה חלב לוקה שתיים, אז גם דם לוקה שתיים מכוח ההקש. שם אמרנו בגרסה שהוספנו רבי יהודה אומר מקיש דם לחלב, דרך ההקש אני מבין שיש שני לאווים באכילת דם, אני לא צריך שני את ההקש הזה. אלא אימה, מה חלב לוקה שלוש, אף דם לוקה שלוש. שואל את הגמרא, ומה ישנה חלב דלוקה שלוש, תכתיב בי בחולין תרי לבן ולב דזרות אטלטה. אם מדובר בחלב של קודשים, יש גם לב שלישית. בדם נמי כתב הטלטה, יש גם בדם שלושה פסוקים. אז מה הצורך להקש? עונה הגמרא, איצטריך, אני בכל זאת זקוק להקש. סלקא דתחמינא, הועיל והתמעיט דם ממעילה להתמעיט מזרות. בדם אין איסור מעילה. ומרש"י כותב, דם אימת ממילה בסוף כל הבשר בשחיטת חולין, מסכת חולין, שם זה מובא. ואימה כי היחיד האימת מזרות קורבן מעילה, אין אשם מעילות במי שנהנה מדם קורבנות, אימת נמי ממלכות דזרות. הייתי חושב שגם אין מלכות משום זרות על מי שבמזיד נהנה מדם קודשים. נחזור לגמרא, אז הייתי חושב כך, כמשמלן הקשה, דרך ההקש אני לומד שהוא כן נלכה אם הוא במזיד עבר על איסור הנאה מדם קורבנות. ואלא לרבנן הקשה למי אתה, הרי רבי יהודה הוא זה שאמר מקיש דם לחלב. מה לומדים הרבנן מההקש? רש"י כותב, אלא לרבנן כיוון דתרצינן דלרבי יהודה לא באי הקשה אלא משום זרות, ורבנן פליגי עלי ואמרי אין בו אלא אזרה אחת, מכלל דסביר עליו מזרות נמי אימות, ולדידהו הקשה למה לי. לפי הרבנן, מה נותן לי ההקש? תשובה, נחזור לגמרא, מבאי עלי לכדתניה, כל חלב וכל דם לא תאכלו. שוב פעם הפסוק שבו מופיע ההקש בין חלב ודם. מה חלב מיוחד שחלבו חלוק מבשרו ואין מצטרפים זה עם זה? לפני שנוכל להתקדם צריכים להבין מה זה חלב מיוחד שהוא חלוק מבשרו. אז רש"י כותב, מה חלב מיוחד שחלבו חלוק מבשרו, שלא נאמר איסור חלב אלא בשור וכסף ועז, שחלבן אסור ובשרן מותר. איפה מופיע איסור חלב? בבהמות. ומה ניתן לומר? החלב אסור והבשר מותר. ומה עוד? רש"י ממשיך, ואינן מצטרפין זה עם זה לאסור לאיסור שבאשר אין כאן אלא איסור החלב ובדו, ואין אתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסור נזיר. לא נתמקד עכשיו על בניין נזיר. אז האדם אחר חצי חלב, חצי כזית חלב וחצי כזית בשר, אין פה כזית שלם, אז זה הכוונה, אין מצטרפים. הבשר שהוא מותר לא מצטרף להשלים את שיעור הכזית שלה שהיה חסר בחלב. אז אלו הם המאפיינים של חלב. נמשיך בגמרא, אף דם שדמו חלוק מבשרו, גם איסור דם נמצא בנסיבות או במקרים שאפשר לומר שהדם הוא חלוק מבשרו. הוציא דם שרצים, הועיל דאין דמן חלוק מבשרן, מצטרפין. אם אדם אכל חצי זית דם שרץ וחצי זית בשר שרץ, כן יצטרפו, אין חילוק בהם בין דמן לבשרן. ברש"י, אף דם, אף על פי שאיסורו נוהג בטמאים וראוי להצטרף הדם והבשר, להתחייב בכזית משניהם משום טמא, לא יצטרפו. שנלמד דם מחלב, מה חלב על כוחי לחלקו מפרידו מלהצטרף, שרי חלוקים זה לאיסור וזה לאתר, דין איסור ואתר מצטרפים, אף דם התמאים או אי ודמן חלוק מבשרן, שיש על הדם, נגיד דם של חמור, איסור קראת משום דם, מה שאין כן בבשר, מה דין אדם אחר בשר חמור, אין קראת, אינו מצטרף אפילו לעניין לתמי, אין צירוף אפילו לעניין איסור אכילת בהמה תמיה. יש איסור כזה, איסור אכילת חזיר, סוס, חמור. אז מה אם אדם אחר חצי זית חלב, חצי זית בשר חמור וחצי זית דם חמור? הם לא מצטרפים, כי אדם של הסוס חלוק, שונה, נפרד מבשר הסוס. זה בקרית וזה אינו בקרית. אז כמו שראינו אצל חלב, שהחלב אינו מצטרף לבשר להשלים את השיעור, גם בנושא דם הבשר אינו מצטרף לדם להשלים את השיעור. הגמרא שואלת, והמהכה נפקא, מהתם נפקא. אגב, כל מה שאמרנו זה לגבי בהמות טמאות, אבל אצל שרצים אנחנו אומרים ההפך, שדם שרצים מצטרף עם בשרן. רש"י כותב, לפני שנתקדם בגמרא, יצאו שרצים מדין ההקש הזה, הואיל ואין דמן חלוק מבשרן, שאינו מוזהר על דמן משום דם. אם אדם אוכל דם של עכבר למשל, על איזו איסור הוא עבר? הוא לא עבר על איסור דם, אלא משום שרת. כי אני מבין בפרק דם שחיטה, יצאו שרצים שאין בהן תומה חמורה, הם שונים מסוס או מחזיר, כי בשרץ אין בהן תומה חמורה, הלכך מצטרפים זה עם זה, שרי שם אחד להם, הדם של השרץ והבשר של השרץ זה אותו שם, הלכך דם שרץ ובשרו מצטרפים. דאין מוזר אדם משום דם, האיסור דם של עכבר הוא לא איסור דם, כי אמרים בפרק דם שחיטה שאין עזרת דם אלא בבהמה, חיה ועוף, לא כולל שרץ. אנחנו נחזור לגמרא שוב פעם, והמאחה נפקא, מאתם נפקא. יש מקור אחר לחילוק הזה, לדבר הזה. מהתם נפקה, וזה לכם התמי. הדין הזה ששרצים אין דמן חלוק מבשרן ובכן מצטרפים, זה נלמד מהמקור הזה, וזה לכם התמי, לימד על דם השרץ ובשרו שמצטרפים זה עם זה. אז אני לא זקוק להקש בשביל זה. העונה הגמרא, אילב הקשה סלקה דייטה חמינה, הני מילי לתומה, שדם שרץ ובשרו מצטרפים זה לכשיעור עדשה, שזה שיעור תומעת שרץ. אבל אכילה, יש איסור אכילה בנפרד, איסור אכילת שרץ, אימה לא. לא הייתי יודע שיש צירוף. השמינן הקשה לאכילה, אז ההקש מלמד שגם בעניין איסור אכילה, דם שרץ ובשר שרץ מצטרפים לשיעור אכילה, דהיינו שיעור כזית. אמר אבינה הלכך, דם נחש ובשרו מצטרפים. מי כמש מלן היינו הקשה, זה מה שאמרנו עכשיו, מה רבין המוסיף שלא הייתי יודע מההקש. אגב, נחש מת, הוא לא מתמה, אבל הוא אסור בכל זאת באכילה. אז למה למה לנו צורך לדבריו של רבינה, מאחר שיש לי כבר הקש, סרקא דתחמינא, שרץ דאית רבי לטומאה, אית רבי לאכילה. יש שמונה שרצים שכשהם מתים הם מתאמין טומאת שרץ. אז שרצים שהם כאלו שיש בהם טומאה, אז אנחנו אומרים שיש גם לרבות את הדם שרץ כבשרו, להצטרף בעניין אכילה. זה נכון לכאלו שרצים שיש בהם טומאה. נחש דלוית רבי לטומאה, אמרנו נחש שמת אינו מתאמה, אז לא התרבי לאכילה. אולי לגבי דיני אכילה, דהיינו דם ובשר נחש, אולי לא יצטרפו לאיסור אכילה. כמה שמלן, מה שרבינה מלמד, דאקשה כל מילי לכל דבר, דאין דמו לכל מילי, דאקשה כל מילי דאין דמו חלוק מבשרו, משמע בכל מקרה שאין דמו חלוק מבשרו, יש צירוף. ובנחש באמת אין דמו חלוק מבשרו. בנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, אנחנו מציגים בפניכם את המשולש, וזה מבליט שמו של רבה, רשימות של רבה. רבה נותן לנו רשימות. אחד, שלוש קריטות האמורות בדם. למי? שתיים, חמישה לבין האמורים בדם. למי? יהיה לנו עוד סימון, אולי אם לא נשכח, נתייחס אליו בהמשך. אמר רבה, שלוש קריטות האמורות בדם למי. והפסוקים, רש"י מביא כאן ששניים הם אחרי מות בספר ויקרא, ואחד בצו, בפרשת צו, שגם בספר ויקרא. אז למה יש צורך לתורה ללמד שיש איסור כרת באכילת דם שלוש פעמים? תשובה, אחת לדם חולין, ואחת לדם קודשים, ואחת לדם התמצית. דם התמצית זה הדם שיוצא מבהמה שאינו דם הנפש. יש שלב ב שחיטת בהמה שהדם זורם מתוך הבהמה, שהדם שזורם הוא הדם של יציאת הנפש. אבל אחרי שהבהמה מתה יוצא עוד דם, זה כבר נקרא דם התמצית. הדם הזה הוא לא ראוי לחפרה, לא זורקים על המזבח הדם הזה, הדם התמצית. אז עכשיו אנחנו שמענו מרבה שקרית בכל אופן שייך בשלושת סוגי הדם האלו. הניחה, אומרת הגמרא, שיש קרית שלישי בדם לרבי יהודה. נדלג על השורה, שורה הבאה, אלא לרבנן. האי למייתה, חזרה אנחנו דילגנו. אמרנו הניחה לרב יהודה שיש קרית שלישי בדם, דתניה דם התמצית בעזרה שלב. רב יהודה אומר בקרית, אלא לרבנן שאומר שדם התמצית אינו מחייב קרית. אז האי למה יתה, זה שהתורה כותבת קרית שלישי בדם לאיזו צורך? ואפילו לרב יהודה מן קרית נפקה לי מן כל דם דתניה. האיסור קרית בדם, לגבי דם התמצית, אפילו רבי יהודה הוא לא נלמד מהמילה קרית. דתניה רבי יהודה אומר דם, מה תלמד לומר כל דם? מה אני אמור ללמוד מזה שכתוב כל דם? אין לי אלא דם קודשים שהנפש יוצא בו שמחפר. דם כזה אם אדם אוכלו חייב קרית. דם חולין ודם התמצית, וכאן התקבנו דם התמצית מניין, תמלומו כל דם. אז אני רואה שדם הציט, הדם ציט חייב קרית מזה שכתוב כל, לא מאיזו קרית שלישי בעניין אכילה דם, אלא אימה אחד לדם חולין כרית אחד זה מלמד שדם חולין מחייב האוכלו כרית, ואחד לדם קודשים ואחד לדם כיסוי. רשי דיבו אמת אלה, יש לנו גם כוכבית בתוך הרשי, לעולם רבנן דלו נפקה לחולין מריבוי דקרא דקול, ואף אגב דלת להו כרית בדם התמצית, מבעיה להו צריך את הכריתות האלו חד כרית לדם כיסוי. מה זה? לדם חיה ועוף, שכידוע מי ששוחט חיה עוף חייב לחסות את דמם, ומה קרה? הוא שחט אותם שכיסאו ונתגלה האפר ששמת על הדם הזה אפה, והוא אדם התגלה סקת את החמינה בטלה אגב ערעה, והיא אדר אכלה אפרה באלמה הוא ולא לחייב. כך הייתי חושב, כמה שמלן הקרית הנוסף מלמד שגם במצב כזה יש כן חיוב קרית. אנחנו חוזרים לגמרא, ויאמר רבא, חמישה לבן האמורים בדם. למה? אחד לדם חולין, ואחד לדם קודשים, ואחד לדם כיסוי, ואחד לדם איברין, ואחד לדם התמצית. רש"י מפרט הפסוקים, כעת סימון חדש, צורת כתר, ובצד בשוליים כתבנו אכל וכולי, לוקה שלוש. אז אנחנו רואים פה אמר רב אילה מביא לנו רשימה של דברים שהוא עם אכלם הוא לוקה שלוש. בדף א' עמוד א', ארבע שורות מראש העמוד, אמר רב יצחק הולכים, וגם שם מביא רשימה של דברים, וגם זה לוקה שלוש. אנחנו גם קבקבנו השאלה שחוזרת על עצמה בגמרות האלו, והאין לוקין עליו שבחלות. עכשיו הגמרה, אמר רב אילה, אכל מעשר, כבר המעשר שני, מעשר דגן תירוש ויצר, הוא אכל מעשר שני מחוץ לירושלים, שהרי יש איסור לב, לוקה שלוש. רש"י מביא את הפסוק, לא תוכל לאכול בשעריך מסר דגון דגן תירוש ויצר. ועל זה רב אילה אמר שאם אדם כן אכל במעשר שני של דגן ושל של יין ושל שמן זית מחוץ לירושלים, לוקה שלוש. אבל למה? יש כלל שאומר אין לוקין עליו שבכללות, והפסוק הזה מובא באופן בלשון של כלל, לא תוכל לאכול בשעריך, יש לאו אחד שכולל את כל הדוגמאות האלו. אז אם יש לאו אחד שכולל כמה פריטים, זה נקרא לאו שבכללות. הגמרא עונה שאני אחר, למה יש כאן בכל אופן שלוש מלכויות? דמיאטרי קראי, מכתי כתב רחמנה, הפסוק כבר כותב, ואחרת לפני השם הלוקח מסר דגנך תירושך ויצריך, ומכאן אפשר לדייק בפנים אין, בתוך ירושלים כן, בחוץ לא. למה לי כתב רחמנה לא תוכל לאכול בשעריך מסר דגן תירושך ויצריך? זה נראה מיותר, שמע מינה לחלק. הגמרא אבל דוחה, זה לא הוכחה שיש חילוק. אם היה את ההוכחה הזאת, הווה מינה הנימילי דעשה, אם היה לי רק הפסוק שממנו דייקנו את הלב, ואחרת את הפסוק ואחרת לפני השם אלוקיך ודייקנו בפנים אם בחוץ לא, זה סך הכל מצוות עשה, זה נקרא לב הבא מכלל עשה. הפסוק עצמו הבסיס הוא עשה, ואכלת לפני השם הלכה, זה שאתה מדייק לב, זה לא משנה אותו להגדרת לב. אני, אבל בלב אימא לא, מה נפקא מינה בין עשה ללב? בשבילנו נפקא מינה זה שבעל מצוות עשה אין מלכות. גם אם אני מדייק שלילה, זה לא מביא אותי למלכות. אז לכן אמתו להחיבה לכן. הגמרא ממשיכה כאן בדף A עמוד א', כתב רחמנה לא תוכל, לא הוקמה בלאו, ועדיין לאו שבכלל לא תו. אז מניין לנו שיש לחלק לשלוש מלכויות? הרי אפילו הלאו שקיים הוא בסגנון לאו שבכללות, לאו אחד שכולל הרבה פריטים. הגמרא עונה, אם כן, נאמר קרא לא תוכל לאוכלם. מה לא תוכל לאכול בשעריך מסר דגן חתי ראש יצריך? אם הייתי רוצה רק לדמד שיש לאו ומלכות אחת, היה אפשר לכתוב לא תוכל לאוכלם, ואני יודע מה מדובר על הדגן תירוש ויצריך. למה התורה חוזרת על הפירוט? זה נקרא מיותר. אז ומזה אנחנו לומדים לייחודי אכילה תכל חד וחד, שיש לאו איסור אכילה על כל אחד מהפליטים האלו, הדגן, התירוש והיצר. אמר רב יצחק, האוכל, כלומר לפני תת זין ניסן, דהיינו לפני הקרבת קורבן העומר. העומר היה קורבן מנחה שבא מסעורים, והוא הוקצר בבית המקדש בתת זין ניסן, וזה מתיר את החדש, את כל התבואה החדשה שצמחה, שאושרשה וצמחה לפני תת זין ניסן, דיינו בחודשי החורף. אז עכשיו, מי שאוכל לפני העומר, האוכל לחם קלי וכרמל. קלי הם השיבלים, הגרעיני התבואה שהכנסת אותם לכליה, זאת אומרת בתוך האש. כרמל הוא התבואה הטריה. אז מי שאכל מהתבואה החדשה או הכין לחם או קלי וכרמל, לוקח שלוש. אנחנו נסתכל ברש"י סוף עמוד הקודם. קלי וכרמל, קלי שנתייבש בתנור, כרמל שנתמולל ביד ולא הובאב באור באש. אז אנחנו חוזרים לגמרא שלנו עם השאלה שכבר מוכר לנו, ואין לוקין עליו שבכללות. בוא נציין את הפסוק שהבאנו בשוליים ממול, ויקרא פרק ג' פסוק י' ד', ולחם וכלי וחמיל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוקיכם חוקת עולם לדורותיכם. אז אנחנו רואים פה כתוב לא תאכלו, והפריטים לחם, כלי וכרמל, ומכוח זה אנחנו שואלים את השאלה, הרי אין לוקין עליו שבחלות, אז איך זה שהוא לוקה שלוש? הגמרא עונה, שאני הכה דמייתר קרא. יש כאן סוגריים, וההערה שלנו אצל הכוכבית בשוליים כתבנו, סוגריים אלו אינם לשם דילוג אלא להראות דעיקר התשובה נאמרה לפניהם, והיינו דמייתר קרא. בתוך הסוגריים נמצא הוכחה לכך שיש קרא מיותר. אז אנחנו בתוך הסוגריים נעסוק באותו הוכחה שיש כאן קרא יתרה. אחרי הסוגריים הגמרא תציע, ואימה קלי דמייתר מחייב חדה. הכולן הלחם וקלי, גם אם הוא אכלה גם הלחם וגם סליחה וגם כרמל, זה מחייב רק חדה. אז הגמרא, מאחר שאנחנו אמרנו שעולה לא שניים אלא שלוש, צריכים להסביר למה. עכשיו אנחנו נמשיך בתוך הסוגריים לראות שיש כאן קרא יתרה, ממנו למדנו שאפשר להלקות על שלושתם לחם, קלי וכרמל, וזה אינו לאו שבכללות רגיל שאומרים אינו לוקה על כולם. תוך כדי הגמרא אנחנו נראה שימוש בצורת הרגש, ובשוליים תחת הכותרת מזה כתבנו שהמילים האלו הבלטנו לחם, קלי וקרמל, ניסיונות למצוא איזו קרא מיותר כדי להסביר למה לא כ-3 ואין כאן לב שבכללות. בשלב ראשון הגמרא חושבת ששני מילים מיותרות, ואפשר לכתוב אחד וממנו לאומות האחרים. בשלב שני הגמרא חושבת שניתן לכתוב רק שניים וללמוד השלישי מהם, והיינו דקמר לא נכתוב. נראה את זה כמובן בהמשך. שואלת או אומרת הגמרא, מניין לי שמה שיש כאן קרא יתרה? למה קרא לחם, שיש איסור אכילת לחם לפני ט' ז' ניסן, איסור חדש, תבואה חדשה, ונלב קלי וקרמל מיני שגם הם אסורים לפני העומר. כשאני אומר לפני העומר, הכוונה לפני ט' ז' ניסן, יום שהקריבו בו את העומר. אז הגמרא אומרת, לא, איקה למפרח, אם היה כותב התורה רק לחם, לא הייתי לומד קלי וקרמל. מה ללחם שכן נתרבה אצל חלה, מפרישים חלה ממה? מלחם, לא מגרעיני תבואה. אז לכן, אם היה איסור חדש בלחם, לא הייתי יודע שיש איסור חדש אצל קלי וכרמל. נכתוב קלי ולא לכתוב לחם וכרמל, ונלף מקלי. הגמרא דוחה, לחם מקלי לא עתי, משום דקלי איתי בעיני, הוא לא נתחן, לחם לא איתי בעיני, זה לא בעין. אז ההבדל הזה יכול להיות הסבר למה שרק בקלי, שהוא עדיין בעין, יש איסור חדש, אבל לא בלחם. כרמל מקלי לא עתי, לא אוכל ללמוד כרמל גם כן, משום דקלי נתרבה אצל מנחות. איך מכינים את המנחות? אנחנו קלים את התבואה מקודם, לא משתמשים בתבואה ככה, קריאה ישרה. כרמל לא נתרבה אצל מנחות. אז אם אני הייתי כותב איסור חדש אצל קלי, זה לא היה מלמד על כרמל. נכתוב כרמל ונלף לחם וקלי מיני, שיש איסור חדש בכרמל באותם תבואות טריות, ממילא אוכל לדעת יש איסור חדש גם בלחם וקלי. לא נכון, עיקר למפרח, מה לכרמל? שכן לא נשתנה בבריאתו, הוא ממש כמו שצמח מאדמה. מה שאין כן לחם, כן נתחן, גם הקלי הוא עובב ברור. טוב, אז מין חד לא יפי, אני רואה שלא מספיק לכתוב רק אחד משלושתם כדי לדעת על השאר שיש איסור חדש גם בהם. נלף חד המטרן, שהתורה תכתוב שתי דוגמאות ונלמד את השלישי. לא נכתוב כאן לחם ונלף מקלי וכרמל, לא, זה לא יועיל. הועיקה למפרח, מה לקלי וכרמל? דתנו בעיניון, הם עדיין שלמים כמו מקודם, דהיינו הם שלמים בניגוד ללחם שנתחן. לא נכתוב קרא כרמל ונלף מלחם וקלי, איקה למפרח, מה ללחם וקלי שכן נתרבו אצל מנחות. קלי ולחם שייכים לתחום המנחות, מה שאין כן הכרמל לא שייך כלל לתחום המנחות, כי כפי שאמרנו מקודם, לא מייצרים מנחה מתבואה טריה. אמר לך רב יצחק, לא נכתוב קלי ונלף מלחם וכרמל, מה פרחת? מה תקשה ואיך תנסה לדחות את זה? ואנחנו שוב פעם מציעים שהקלי הוא יהיה הקרא יתרה. לפי רב יצחק, כי יכולתי ללמוד קלי מלחם וכרמל, מה פרחת? מה תנסה לפרוח את זה? איך? אי פרחת מה ללחם שכן נתרבה אצל חלה, כרמל יוכיח. אבל תורה כותבת גם איסור חדש אצל כרמל, לא מפרישים חלה מכרמל. ואי משום דכרמל לא נשתנה מבריאתו, ולכן יש איסור חדש, לכם יוכיח, הוא כן נשתנה מבריאתו ובכל זאת יש איסור חדש, הלכך לוקה דמייתר. השאלה הייתה איך לוקה שלוש, הרי יש כאן לאו שבכללות. תשובה, יש קרא יתרה, ומהו? קלי. אבל הגמר שואלת, ואם הקלי דמייתר מחייב חדה הקולהון, אם אותו אדם אכל בנוסף לקלי הוא אכל לחם וקרמל מהחדש, שזה יחייב רק עוד מלכות אחת ולא שניים נוספים. אם כן, אם זה, אם ההצעה הזאת נכונה, נכתוב לחם, קרמל וקלי. אינמי נכתוב קלי ולחם וקרמל. המאי כתב לקלי באמצע, ראינו את הפסוק מקודם, ולחם וקלי וקרמל. למה קלי נמצא באמצע? הכי כמר, לחם כקלי נחייב. מה אמרנו על קלי? הוא בוודאי מחייב מלכות בנפרד. לחם גם כן, לחם כקלי. וחרמל מחייב כקלי, וגם קרמל דומה לקלי, כמו שקלי לוקה בנפרד, גם קרמל ילקה בנפרד. וממילא אפשר להבין, רב יצחק למעלה אוכל לחם קלי וקרמל מהחדש לפני העומר, לוקה שלוש. ואין כאן בעיה שלב שבכללות. עד כאן שיעורנו להיום.